בניין משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב ושבוע טוב לכל המאזינים. אתם איתנו על כל חי 93 FM 92.8. יום ראשון היום, וב בכסלב תפשין פי דלד, קצת אחרי 10, והנה אנחנו כאן איתכם עם עוד תוכנית של עניין משפחתי. תוכנית שאני כל כך מקווה שאפילו במהלכה נוכל רק לבשר לכם עוד ועוד בשורות טובות, אמן אלוואי. בוקר טוב לאלי צייטלין, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ואת הבוקר הזה אני רוצה קודם כל לפתוח בשמותם של הנופלים ביממה האחרונה. אז היום בבוקר הותר לפרסום שסמל בנימין מאיר הרלי, השם יקום דמו, בן 21 מבית שמש, לוחם בגדוד 101 חטיבת הצנחנים, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. סרן במילואים רועי ביבר, השם יקום דמו, בן 28 מצור משה, מפקד צוות ביחידת יהלום חיל הנדסה הקרבית, נפל בקרב בצפון רצועת עזה, השם יקום דמו. אתמול הותרו לפרסום 5 לוחמי צה"ל שנהרגו בעזה. סמל ראשון שלמה גורטובניק, בן 21 ממודיעין מכבים רעות, חובש קרבי בגדוד 46, חטיבה 401. השם יקום דמו. סרן עדן פרוביזור, בן 21 מאלפי מנשה, מפקד מחלקה בגדוד 52, חטיבה 401. השם יקום דמו. סמל ראשון עדי מלק חרב, בן 19 מבית ג'אן, לוחם בסיירת נחל, חטיבת הנחל, השם יקום דמו. סמל ראשון שחר פרידמן, בן 21 מירושלים, לוחם בגדוד 101 חטיבת הצנחנים, השם יקום דמו. רב סרן ג'מאל אבס, בן 23 מפקיעין, מפקד פלוגה בגדוד 101 חטיבת הצנחנים, השם יקום דמו. הותר לפרסום שמו של חלל צהל נוסף שנהרג בטבח, רב סרן במילואים דוד דיגמי, בן 43 מראשון לציון, פרמדיק בחטיבה הדרומית של אוגדת עזה, השם יקום דמו. והלוואי ויבולה מוות לנצח ומחה השם דמעה מעל כל פנים. קשה, קשה, די, באמת רק להרבות בעוד התפילות ועוד תהילים ועוד מעשי חסד, כי זהו, זהו, זה כבר יותר מדי, זה באמת כל אחד מהם זה הרי עולם ומלואו, זה משפחה, זה חברים, זה בלתי נתפס, באמת חבר'ה כל כך צעירים ויפים, את מסתכלת על התמונות שלהם, זה כאילו היפים ביותר נבחרים, העיניים, החיוך שעל הפנים, האצילות הזאת, בלתי נתפס. אני רוצה לקרוא לכם טור שכתב קובי אריאלי בישראל היום כבר לפני 10 ימים. אבל זה טור שאני כל כך מקווה שמישהו כבר יקריא אותו לרומי סוויסה, האמיצה והגיבורה, ילדה בת 6. אני רוצה לקרוא לכם את הדברים שהוא כתב, ושוב, זה מוקדש הטור הזה, ואני מקווה שמישהו ישמיע לה את הדברים. משהו שצריך להשמיע לה אותם כל יום כדי שהיא תבין איזה גיבורה היא. כולה רק בת 6 וגיבורה כזאת גדולה. שבוע המלחמה הזה, כך כתב קובי אריאלי כבר לפני שבוע, שייך לרומי סוויסה, הגיבורה מסדרות. אני מאחל לה, וכולנו מאחלים לה, שתגדל בשמחה ובסיפוק, שתצליח להתגבר על האובדן שבמות הוריה, כן, שני הוריה נרצחו, ולהיאחז במסירותם של סביה וסבותיה וכל משפחתה, ובאהבה האדירה שממש מותחת כלפיה מכל פינה בישראל. את הדברים האלה אני כותב גם עבורה כחלק מהאהבה הזו. לא נעים לי לכתוב לה אישית, אז אני כותב לה כאן, היא כבר תראה את זה. ואם היא לא תראה את זה, אז הנה, בוא נקווה שהיא תשמע את זה. אנחנו מצויים בעיצומו של אירוע שמשנה וישנה אותנו לעד. כנראה. רגעי פורענות ורגעים נשגבים נטמעים בנו והופכים להיות חלק מאיתנו, האישי והלאומי. הם יישארו שם. חלק נדחיק ונשכח כי הוא יכאב מדי. חלק נעלה על נס ונזכור בגאווה ובכבוד. ויהיו לנו שמות ותמונות ורגעים שיצרבו במיוחד ושיהפכו לסמלים עצובים ועוצמתיים של הטירוף הבלתי נגמר הזה. השבוע הזה, הוא מתכוון לשבוע שעבר, כן? עמדתי מול אחד כזה שכמו לרבים אחרים תחב את רומי הקטנה לתוך הלב שלי ומיקם אותה שם לתמיד. בבוקר השביעי באוקטובר יצאו מביתם הודיה ודולב סוויסה, תושבי סדרות עם שתי בנותיהם, רומי בת השש וליה בת השלוש, ונכנסו לאוטו. הנסיעה הזו הפכה לסיפור בלהות, שבמהלכו נרצחו ההורים באכזריות על ידי מחבלי חמאס. בתוך הרכב הסתתרה רומי, שגוננה על אחותה הקטנה, בת השלוש. ואז כשהגיעו לרכב שוטרי סדרות, הם גילו אותן והצילו אותן. וברגע ההוא, ברגע הנורא ההוא, התפתח דיאלוג בין רומי הקטנה לבין איש שבס הגיבור יאיר מאיר אבינועם, שבא לחלץ אותה. דיאלוג שהגיע השבוע לאוזני כולנו. משפט אחד שאמרה שם רומי, שאלה אחת ששאלה ילדה יהודיה בת שש שבורחת על נפשה מידי מבקשי נפשה ונפש אחותה. הם מבחינתי סיפורה המזעזע של המלחמה הזו כולה. כל כך הרבה קומות ורבדים אני מוצא במילותיה המתוקות שמאז התפרסמו, אני שב ושומע אותן שוב ושוב בכאב שאין לו סוף. ובכל פעם אני מגלה בהן עוד רובד של משמעות. רומי הסתתרה כאמור עם אחותה הקטנה ליד מתחת לסדין במושב האחורי, כן ברכב, כפי שנגלה עוד מעט מהדברים שאמרה. המנוע היחיד שהניע אותה באותם הרגעים היה הדחף הבהול לשמור על אחותה. ההבנה הפנימית שלה בדבר האחריות שהושתה עליה. אני מזכירה לכם, היא רק בת שש. היא ניצלה רגע של הזדמנות, הציצה, ראתה שוטרים מתקרבים וקראה לעזרה. היא מוודאת שהם מהמשטרה, אבל הדרך שבה היא מוודאת את זה, היא הטירוף בהתגלמותו. גם אחרי שיאיר מכריז בעברית שהוא המשטרה, דעתה של רומי לא נחה. ומתוך האימה והדם היא שאלה שאלה שגם כשאני כותב אותה עכשיו אני נמס מבכי. אתם של ישראל? כך שואלת רומי בת השש, ויאיר עונה לה, כן חמודה, כן. והיא מבקשת, תיקחו אותנו. והוא מרגיע אותה, אנחנו ניקח אתכן, בואי. ואז היא מוסיפה, ילדה אלופה בת שש, אני כאן עם תינוקת. והוא וחבריו מחלצים אותה ונסים איתה ברחוב זרוע היריות אל מקום מבטחים. אפשר ללמוד את הטקסט הזה שעות. יש בו כאמור כל כך הרבה רבדים וקומות. הוא מרגש ומטלטל וזועק. ההתבגרות המוקדמת שהושתה עליה מכורח הנסיבות. האחריות העצומה הזו שרומי מגלה, קור הרוח והזהירות. אבל בואו לרגע נתמקד בשורה ההיא שהיא לב העניין. אתם של ישראל? אוי אוי, אילו מילים אלה. אתם של ישראל? ילדה קטנה, שיודעת שיש כאן בסביבה כל מיני אנשים עם רובה ביד. יש טובים ויש רעים. קודם היו אלה הרעים שנטלו את חיי הוריה. ועכשיו צריך להיות זהירים ולבדוק אם אלה מהטובים. אבל היא לא שואלת אם הם הטובים, כי זה לא סרט פה ששואלים מי הרעים ומי הטובים. והיא ילדה בוגרת, וזה מוזר לשאול שאלות כאלה. ועל כן היא מנסחת את השאלה קצת אחרת. היא בעצם רוצה לומר, אתם שלנו? אבל גם זה נראה לה קצת מוזר לשאול איש שהיא לא מכירה. הן המתוקה הזאת, שכבר סיכמנו שהתבגרה במהלך חצי שעה במשהו כמו עשור, היא בוררת את מילותיה ורוצה לקבל תשובות מדויקות. ועל כן היא שואלת את זה באופן קצת אחר, אבל כזה שאומר את הכל. אתם של ישראל, כי היא יודעת. היא יודעת ששל ישראל הם הטובים, והיא יודעת, היא יודעת שישראל זה אנחנו, זה היא, וזו אמא שלה, וזה אבא שלה. ישראל זה היא, והיא זה הטובים. ורגע, מה פתאום ישראל? הרי בעצם רק בת שש. מי אומר לה שזה עניין של ישראל מול מישהו? אולי זה סכסוך בין סדרות לנתיבות? אולי זה סתם מישהו ששונא את המשפחה שלה? נכון שהיא ילדה מסדרות שמנוסה לממד, היא חלק משגרת חייה, והיא חיה היטב את החלוקה בין ישראל לאויביה. ונכון שהייתה לה הדרך הזו בתוך סדרות, ובטח אמא הסבירה משהו. ובכל זאת, בכל זאת, והוושל הזה, מה הוא בדיוק? למה שוטרים הם של ישראל? כי שוטרים וחיילים הם של ישראל, כמו יד של גוף, כמו בית של דייריו. ואת כל האין ספור נתונים האלה, הילדה האהובה הזו, רומי, המלכה, בת השש, הבינה בשברירי שניות. ובאמצעות השאלה הזאת היא העבירה לנו את הסיכום המושלם לזוועה הזאת, וצידה אותנו בערכה מושלמת להבנה ולשימוש בהמשך. קודם כל לדעת ולהודיע שיש טוב ויש רע ואנחנו הטוב. ההבדלה הזו והקביעה הזו הן תוקף כל מה שאופף אותנו בימים האלה. והעובדה שחלקים פגומים ומכוערים של העולם מסרבים להבין את ההבדלה הזו, רק מחזקת עוד יותר את הצורך לחזק את הידיעה הזו, ובהמשך להבין גם שאנחנו של ישראל שייכים לה ומחויבים לה כשם שהיא שלנו. והעובדה הזו מחברת אותנו והופכת אותנו לשותפים. מתוך השותפות הזאת צעקה ילדה ישראלית לשוטר ישראלי, תיקחו אותנו. והוא לקח אותן, הוא לקח אותן, וכל הכבוד לו. עד כאן בינתיים רומי, שיהיה לך רק טוב ושמח, ובנוגע למה ששאלת שם באוטו, אז כן חמודה, כן, אנחנו של ישראל, וישראל כולה שלך.
We're all waiting for you Moshiach ben David, we need you Yovai ve'igoleinu
כן, וכך שר לנו יהודה גרין, משיח, משיח, where are you? יבוא, יבוא במהרה ויגאל אותנו בעזרת השם, אמן. אז היום בתוכניתנו אנחנו על ההתמודדויות שעולות במערכה הזאת של זוגיות שנייה, במיוחד כשמדובר בתקופת המלחמה. אז איך לשמור על הזהות שלך בחיי הנישואים, גם במהלך השידוחים ובמהלך הנישואים השניים? מיכל כהן חי, תהיה איתנו עם העניין הזה. מסביב יהום השר, ומה בנוגע לתושבי נתיבות? הם חווים שם מצוקות משלהם, אנחנו נשמע את זה מתושבת המקום. עזר מציון, דואגים שתבדקו מה קורה עם השכנים שלכם, במיוחד בזמנים האלה. בהמשך, רחל בולטון, מה התפקיד של האחד באחדות? על אילו כללים צריכות להקפיד דווקא נשים שנמצאות בהיריון בזמן של מלחמה, דוקטור חנה קטן, תהיה איתנו בעניין הזה, ואגב, 7 מהילדים שלה מגויסים, וכמובן נדבר גם על זה. חודש כסלו על האור שבתוך המלחמה עם אופרה פרידמן, וגם על ניסיך שבכל יום, עוד ניסים מפיוריטי מרטין, שהיא יוצרת של ציורים רוחניים, אומנות יהודית לנשמה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, וגם מיכאל כהן חי שלנו איתנו, היא סופרת, מטפלת ויועצת, ואנחנו כאן בהתמודדויות שעולות במערכה הזאת של זוגיות שנייה, קל וחומר כשזה בתקופת המלחמה, ובכלל המערכת הזוגית הרבה פעמים בעיתות משבר עלולה לעבור טלטלות כאלה ואחרות, ואנחנו כאן כדי באמת לנסות לשמר, לבדוק, וגם סדנאות, יש סדנאות לזוגיות שנייה ולפרק ב'. אז שלום מיכאל ושבוע טוב. טוב, ומה שלומך?
שבוע טוב, יש גשם בחוץ, את שמעת אותו מחוץ לאולפן?
נסעתי בבוקר בגשם, חוויתי, ראיתי, כן, המגבים לא הפסיקו לעבוד לרגע, והייתה לי מין תחושה כזאת שהלוואי והגשם קצת ישטוף, לא יודעת, את האיכסה, את ה... כן, כן, כן.
לגמרי. אז כן, אז אנחנו ביום של גשם, ופעם שעברה ככה דיברנו, אם את זוכרת, על נשים גרושות ואלמנות, שהן מבקשות גם עכשיו, בזמן המאוד מורכב הזה, לצאת לשידוכים.
כן.
והיום אני רוצה ככה ללמוד ביחד איתך, וגם עם המאזינות, מושגים שהם קריטיים להצלחת קשר זוגי תמיד, וכמו שאנחנו אומרות בפרק ב' בפרט, ולדבר גם על אחת הטעויות הכי גדולות שנשים עושות בזמן ששידוכים. Okay. טעות שהיא מלווה אותם בתוך הנישואים השניים שלהם, והרבה פעמים גם ממש מכבדת בקשר.
וואו.
אז כן, לגמרי. לא מעט נשים שאני פוגשת, הן יוצאות לשידוכים בפרק ב', הרבה פעמים עם דימוי וערך עצמי מאוד נמוכים. אז הרבה פעמים מתחיל עוד קודם, כן, אבל בטח אחרי שהם עברו גירושים או אובדן, אז יש ככה משפטים כמו שאני שומעת, מי ירצה אותי עכשיו גרושה, גרושה פלוס ילדים, הרי זה לא ממש נתפס משהו טוב בחברה שלנו. והשאלה הראשונה שבבירורים שואלים עליי זה מה היה שם בנישואים הראשונים, מה לא בסדר איתה? ונשים ממש ככה מסתובבות עם התחושה הזאת, שנים.
כי גם הרבה פעמים היה שם מישהו ברקע שגם דאג שם אולי לרסק את הדימוי העצמי, את הערך העצמי.
נכון, נכון, ביחסים, אבל את יודעת, גם אם לא, אני ממש מכירה את זה מפה מסיפורים, שממש נשים אומרות לי, אני לא יודעת בכלל כאילו מי, אני כאילו סוג ב', את ממש אומרות את זה ככה, אני סוג ב', אני תמיד, את יודעת, ככה ממש צמרמורות שאומרות לי את זה, ויש נשים אלמנות שמגיעות הרבה פעמים ככה עדיין עם אבל לא מעובד ומחשבות, כאילו מי יכול להיכנס במקום הבעל הזה, מי יכול להתמודד איתי עם העצב שאני ככה לוקחת איתי על עצמי, ואני צריכה להסתיר את מה שאני מרגישה. קיצור, ככה מביאות איזה מטען ככה של דימוי עצמי מאוד מאוד נמוך לתוך הפגישות כבר מההתחלה. ואני רוצה להציג כאן שני מושגים מרכזיים ממש בבנייה שלנו, שככה ילוו אותנו ממש, והם חשובים מאוד. וככה אני אומרת את זה לך, אני מביאה את זה גם ככה פסיכולוגיה הכללית, אבל גם אני ממש ממש מחוברת למה שהרבנית נוישטט עליה שלום לימדה וכותבת, והיא ממש מדברת על זהות ומהות, ואני רוצה להכניס את זה כאן לפה. Okay. אז מה זה זהות בעצם? זהות זה צורה שאנחנו, שבעצם אנשים אחרים רואים אותך. הדרך שאת נתפסת על ידי הסביבה. כן, זה ממש נבנה מתגובות סביבה מרגע שיש ככה ילדים קטנים, ואנחנו ככה נותנים להם פידבקים על כל מיני דברים שהם עושים. זה לא חייב להיות בכלל מילולי, כן? לפעמים מחשבות ומבטים, משפטים שלנו, ממש כי הם חיוביים, הם בונים ומחזקים את הערך עצמי, אני טובה, אני שווה, אני מוערכת, אבל כשהם לא, זה הפוך. אבל בכל אדם יש גם מה שנקרא מהות. מהות היא בלי קשר, כאילו, היא אני העצמי שלי המוחלט מעצם הקיום שלי. זה לא קשור לזהות. ויש בה זכות בסיסית, כאילו, לקיים יחס עולה, לקבל יחס עולה מהסביבה שלנו, בלי שום נתון חיצוני, רק כי אני בת אנוש, כי אני יהודייה, כי אני טובה, כי אני חלק כאילו כמימל ממש, כן? וכשאנחנו מצליחות להפריד בין זהות למהות, כשאני אחוש את המהות הפנימית שלי, זה אומר שאני אקבל את החסרונות שלי בהשלמה, ואם איתם אני ארגיש חשובה, אהובה, ייחודית, רצויה, אני אצליח ממש להאמין שאני ככה, את יודעת, שאני עוצר גדול, שאני צריכה את הפייס, כמו שאמרה לי אישה, אחת אחרי טיפול, היא אמרה לי, את יודעת מה, אני עכשיו מבינה שאני לא סוג בית, אני לא צריכה בפייס, הוא מקבל אישה, כן, ממש ככה. אז אם הוא עצמי חיובי תקין, זה לא מתנה שכל אחד זוכה לקבל. לפעמים זה ככה ממש, תראה, יש נשים שצריכות אישורים מכל דבר, אם הבעל שלהם לא בדיוק יודע להגיד דבר תורה במקום כזה או לא, אז הם ישר מתחילות לחשוב כל מיני מחשבות, מה יגידו עליי ואיך זה, איך תופסים אותי. אבל העניין הוא שאנחנו בחיי נישואים, המהות משחקת תפקיד מאוד 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 חשוב. כי כדי להרגיש שייכות של ביחד, כל אישה, את ואני וכל מי שמקשיבה, חייבת להיות את עם המהות שלך. הרבה פעמים אנחנו מנסות לשנות את הזהות לפי מה שהוא היה רוצה לראות, וגם לשנות את הזהות שלו, אוקיי? אם הוא רק ישנה את הדבר הזה וזה, הכל יהיה בסדר, כן? אנחנו מדברות פה על תכונות אופי שהן מאוד מאוד בסיסיות, כל מיני, את יודעת, ממש מרויות, כן? עכשיו, אני מפרידה פה, יש הבדל בין, כמובן, אם יש איזו תכונה, למשל, אני חולמנית, אני אוהבת לחלום בהקיץ, ונגיד בעלי אומר לי, זה מאוד מפריע לתפקוד של הבית. אז אני הייתי עושה השתדלות, כמובן, כן, לעבוד על המידות שלי, לעבוד על הדברים, אבל לשנות ולהפוך את עצמי למשהו אחר, זה לא, זה לא. אנחנו הכי רוצות, הכי הכי רוצות בעולם, וגם כל אחד בעולם רוצה, גם גברים וגם נשים, שאוהבו ויקבלו אותו, כמו שהוא, על מי שהוא, על מי שהוא, בדיוק, שזה לא יהיה משהו שכל הזמן יאירו לי ויגידו לי. עכשיו, תראה, כמובן שזה עניין של זמן ובניית קשר, אבל כבר בשלב של הפגישות זה בא לידי ביטוי. כי כשנשים, אני רואה את הרבה פעמים, מגיעות לשידוך, כשהרבה פעמים הן לא מחוברות למהות שלהן, והן פוחדות מאוד מאוד מאכזבות ומדחייה, הן הרבה פעמים לא מסוגלות לדבר על מה הן צריכות באמת מתוך הקשר, מהמשפחה הזאת, מהפרק בית הזה, והן מוכנות כביכול לוותר על דברים מאוד משמעותיים ומהותיים עבורן, כי הן מזהות שזה מפריע לצד השני.
ויותר מזה, הן מתחילות לרצות.
לגמרי, זה קשור בזה, כי אם אני מבטלת משהו או לא מספרת משהו שהוא מהותי מאוד, לא כי אני כזאת שקרנית ורוצה להסתיר, אלא כי אני מפחדת שזה ירד על הדבר הזה, או שזה כאילו לא ירצה אותי. אז זה דבר מאוד מאוד משמעותי, כי הן נוטות להמעיט במה שקשור בהן, ובילדים שלהן, להתמקד בצרכים של המועמד, שאחר כך צריך להיות בן זוג, מפחדות לעורר קונפליקטים, לספר על בעיות וקשיים אמיתיים שיש. אנחנו בכלל כנשים מאוד נקשרות מהן, מהר רגשית. ואם הדימוי עצמי נמוך, אז בכלל, אני לא הרבה פעמים, מי שלא תרגיש בכלל ראויה לקשר הזה, אז היא מוכנה להתפשר ולהתפשר ולהתפשר. ולמה אני אומרת שזו טעות? מכיוון שקשר יציב ובריא, אנחנו מאפשרנו להראות לשני גם את החלקים הלא מושלמים שלנו, להיות פגיעות, לבקש את מה שאנחנו זקוקות לו, ומאפשר לנו לעשות נפרדות, מה שנקרא, כן? אם אנחנו באים עם מהות מוגדרת, עם דימוי עצמי שהוא חיובי על עצמנו, אז כן, דברים בזהות אפשר לשנות, ודברים, כמו שאמרנו, זהות מתלבשת על מהות, כן? אבל אין פה מחיקה של דברים שהם מאוד מאוד משמעותיים אצלי, וגם אני לא מנסה לעשות את זה לשני מן הסתם, אם אני בטוחה בעצמי, כן? והעניין הזה של לטשטש, לטשטש זהות, הוא הרבה פעמים נופל על המקום הזה, שכן, אני מוותרת, ואני ככה, באמת יש לי את היכולת הזאת, ואני אעשה גם בשבילו את מה שצריך. לא, לא, לא. זה הרבה פעמים יוצר את הבעיות הכי גדולות בתוך קשר, כי אחר כך הצרכים האלה, שהם לא מקבלים, לא באים לידי ביטוי אצלנו כנשים, הם הופכים להיות מרירות, והם הופכים להיות כעס, והם הופכים להיות הרבה דברים שיוצרים ממש ממש מרחק, ואין לי בעצם פרטנר. והרבנית, מה שאת אומרת, משהו מדהים, היא אומרת, כל פעם שאני מאפשרת לעצמי להיות ליד בעלי, במקום הרגיש ביותר שלי, המקום שבו אני האמיתית, עם כל החסרונות, ואולי גם הבושה, ובוודאי גם במקום של עצמה וחיוביות, כל פעם כשאני מאפשרת לעצמי להתגלות מולו, אני נותנת אמון בקשר. אני לא פוחדת להראות לו את החושות והחסרונות שלי, לא פוחדת לגלות את הכוח או חוסר הכוח, אני נותנת אמון ביכולת שלנו להכיל זה את זו כמו שאנחנו, בלי לדאוג לזהות שלנו, אחד בעיני השני. זה דרך להגיע לשם.
כן, כן, כן.
כן, זו דרך, זו דרך, אבל למה אני מביאה את זה לפה? כי אני פשוט נתקלת בזה הרבה, ואמרתי, אני רוצה להביא, כדי לדבר גם על איך אנחנו הופכות להיות באמת מכובדות בתוך הקשרים האלה שלנו, כנשים המביאות את עצמנו עם כל התפקידים שלנו בתוך הבית, וגם ככה על גבולות בתוך קשר, ולמה זה חשוב בכלל לייצר אותם.
אז אנחנו נגיע למכובדות ולגבולות גם בשבועות הבאים, אבל את יודעת, אני באמת חושבת שהרבה פעמים את מעוררת כאן משהו, נכון שאי אפשר בשמונה דקות לעשות סשן שלם של טיפול, גם בסוף זה מאוד מאוד אינדיבידואלי וכל אחת זה פוגש אותה במקומות קצת אחרים, הרי בסוף יש איזשהו, אני קוראת לזה ריקוד, אבל משהו שהוא מאוד מאוד אישי ואינדיבידואלי שקשור לכל זוג בפני עצמו, ולכן לפעמים כל כך חשוב כן הפרטני, אנחנו נותנים פה כותרות ותתי כותרת גם, ונותנים המון חומר למחשבה, אבל מתוך כל זה צריך לאסוף, ובסוף כל אחת בשפה קצת אחרת שמתאימה יותר לריקוד הזה שם שלה, שהוא אחר משל השכנה שלה או משל החברה שלה, כי בסוף אנחנו כל כך שונים אחד מהשני.
לגמרי, אנחנו לא רוצים לדבר בכותרות, באמת, באמת, את יודעת, מעבר ל... יש משהו אני, בתוכניות שאני באמת עושה, ומתחילה כזו תוכנית השבוע לנשים שהן כבר נשואות בפרק ב', זה כל כך משמעותי, שאישה באמת מבינה את העבודה שלה העצמית בתוך הגבולות האלה של פרק ב', כי כולם מתמודדות עם אותו דבר, יש מגורים, יש גורושה, יש ילדים, אבל כל אחת מביאה את המקום שלה, ואת הריפוד הזה, כמו שאמרת, של הקשר, זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה.
כן, לגמרי. לגמרי, אז הנה יש לנו גם, בעניין הזה יש גם סדנאות לפרק ב' ותוכניות, ובאמת מי שתרצה תוכל לפנות ולהגיע אלייך, וזהו, אנחנו עוררנו פה, שאלות כדי שככה תהיו עם עצמכם ותיתנו לזה מקום, לפעמים מודעות זה באמת שם המשחק, קודם כל תהי במודעות ומשם...
קודם כל מודעות, בוודאי, כן, אז אנחנו כן. אפילו רק לחשוב על זה שיש לנו שני מרכבי אישיות, אחד זהות ואחד מהות. חשוב רגע, מה מפעיל אותי יותר? הזהות שלי, מה שככה בחוץ, או המהות שלי? וזאת מחשבה מאוד חשובה.
מדהים, מדהים. וואו, מיכל כהן חי, תודה רבה על הדברים האלה ועל בכלל, ואנחנו כמובן נמשיך גם בשבוע הבא עם מכובדות ואחר כך עם גבולות, איך אומרים, יש לנו עוד עבודה לעשות. כן, בעזרת השם.
ברוך השם.
ברוך השם. ושיהיו בשורות טובות,
בשורות טובות.
תודה, תודה רבה, מיכל. תודה על הדברים האלה. ואנחנו כבר ממשיכים מסביב יהום הסער, ואנחנו מנסים לבדוק מה עם תושבי נתיבות, מה קורה שם. שלום, בוקר טוב לחני גולדשטיין, שהיא מפיקת אירועים, תקליטנית, תושבת העיר נתיבות. מה שלומך, חני?
ברוך השם, בוקר טוב, בוקר טוב. מה אני אגיד לך, מחכים לגאולה.
כולם, כולם, באמת. אני חושבת שזה מין זמן כזה, אם שקענו בתוך איזושהי שגרה, ואני חושבת שאין מישהו בזמן הזה שלא משתמש במילים האלה, ואני בטוחה שזה מכל הלב, זהו, אנחנו רוצים גאולה. אז בעזרת השם שנזכה לה בקרוב, ואני מבינה שאת רוצה לשתף אותנו במצוקה של תושבי נתיבות. אז בואי, שתפי, ספרי לנו ממה אתם סובלים.
אז זהו, אז לצערנו אנחנו הפכנו להיות שקופים. אף אחד לא מבין את המצב שאנחנו נמצאים בו. אני מדבר איתך ואין לי כבר קול מרוב העיפות. אנחנו לא ישנים בלילה. אנחנו בעצם, ברוך השם, זה בומים טובים. שצהל ברוך השם מוחת את זכרו של עמלק בעזה, אבל אנחנו סובלים פה ברמות מאוד קשות, אם זה בומים והפצצות, אם זה נפלים של ירי ארטילרי שלנו שפגע פה בבית ובנס לא היו נפגעים, אם זה הקושי שאנחנו נמצאים בו מבחינה כלכלית, שכרגע הוא הרבה יותר חזק, לא ביטלו לנו את הארנונה, לא ביטלו לנו את ה... עדיין לא נכנסנו למתווה, אם זה עסקים, אם זה שכירים. אנשים פה הגיעו למצב שאין להם לחם בבית.
וואו.
כן, מוכרים מוצרים, פשוט ראיתי בקבוצה, אחת הקבוצות פה, שמישהי מוכרת מטרנה, ומוכרת את הריהוט שלה, ומוכרת עגלה, בשביל להמשיך את היום-יום.
למה בעצם לא... למה תושבי נתיבות לא מתפנים לתקופה הזאת?
א', זה לא כזה פשוט לפנות את כל היישוב, את כל התושבים מנתיבות. יש הרבה שלא התפנו, אני באופן אישי לא התפנה. א', אין לי לאן להתפנות. וב', זה מאוד מאוד קשה להיות נע ונד ולמצוא את עצמך בכל מיני מקומות ולחפש מי ידאג לך וכולי. ויש באמת אנשים שכן צריכים להתפנות, אם זה משפחות, אם צריכים מיוחדים. אם זה מבוגרים שאין להם ממד, ואין להם מרחב מוגן תקני, אם זה נכים, אם זה ילדים שיש להם חרדות, וצריך לדאוג להם.
כן, הרי באותה שבת הייתה חדירה גם אליכם, הייתה חדירה של מחבלים.
הייתה חדירה גם אלינו, ברוך השם, בחסדי השם, לא הצליחו לבצע את זממם, וחישלו אותם ממש בכניסה לשכונה, אבל שמענו את הכל, את היריות. וואו. הזקות שלא הפסיקו, לצערנו, שלושה דורות נהרגו פה בנתיבות. אבא, נכד וסבא, שנהרגו בפגיעה ישירה מטיל. והמצב הוא לא פשוט, אנחנו נמצאים בעוטף, מבחינת זה שבווייז לדוגמה כתוב שאנחנו שטח מסוכן, שמגיעים לאזור שלנו, אבל... סליחה. אבל פשוט בממשלה לא מסתכלים עלינו כעוטף.
תגידי,
זה... כאילו קטע, כן 7 קילומטר, לא 7 קילומטר, כאילו זה הזוי. אנחנו ממש על הקסקס של כל הבלגן, של כל הצבא, של כל ה...
תגידי, ואיפה העירייה במצב הזה? מה העירייה מנסה לעשות?
אני לא יודעת באופן אישי בדיוק מה העירייה מנסה לעשות, ואני גם לא רוצה לדבר יותר מדי על העירייה. אבל מה שקורה שהנהגה המקומית צריכה פשוט לקום ולעשות מעשה. אם זה להתחיל לברר מה קורה עם התושבים, מי צריך להתפנות, מי לא צריך להתפנות, לבדוק את העניין של הארנונה, שאנשים לא ישלמו ארנונה בתקופה הזאת, כי אין להם גם איפה לשלם את הארנונה. שכירויות, משכנתה שבמקומות אחרים ביטלו, בבנקים מסוימים פה לא ביטלו. אני מצפה מהנהגה המקומית שתצא, לכנסת ולממשלה ותדפוק על שולחנות ותדאג שאנחנו נקבל את מה שמגיע לנו. אנחנו לא פחות, לא 100 קילומטר מבאר שבע, לא מאופקים. אם זה ימי הפוגה, יום יומיים שיסדרו לנו איזשהו קצת לנקות הראש, איזשהו מקום לצאת, לחזור, לקבל כוחות, אנחנו לא יכולים.
איפה חברי הכנסת החרדים שלנו?
אני ממש לא יודעת איפה הם לדעתי, בבונקרים או במנהרות, הם פשוט, הם לא נלחמים בשבילנו, אף אחד לא נלחם בשבילנו, לאף אחד לא ממש אכפת, נתיבות פשוט שקופה, אנשים נמצאים, אני לא יודעת אם ראיתם או לא ראיתם את המצב שהיה שם באולמים, עולם אחד בבני ברק, כן, שמלא כן. 1,500 איש סרוקים כן, בצורה, לא. אם לא שי גראוכר שהגיע לשם והרים את כל המערך הזה, אף אחד לא היה אכפת לו. אנשים פשוט נמצאים, אני לא רוצה להתפנות באופן אישי, כי אני לא יודעת לאן אני אתפנה.
כמה ילדים יש לך?
לי יש 6 ילדים, ברוך השם.
כן, אז צריך באמת, זה לא אפשר להסתפק באיזה יחידת דיור קטנה, אלא צריך משהו הרבה יותר...
לא, וגם צריכה לדעת מאיפה תביא אוכל, מאיפה תנגיד לדברים, אני לא רוצה, הדבר הכי גרוע זה להיות נע ונד, אני לא רוצה, אני מעדיפה להיות בבית שלי ולדאוג ש... אבל שיהיה לי את המינימום של הדברים, אם זה אוכל, אם זה מוצרי בסיס, אם זה ביטולים של כל מיני דברים, עזרה, אתם רוצים לחזור לשגרה, סבבה, תדאגו לצהרונים, תדאגו שיהיה הסעות לילדים, תדאגו שיהיה עבודה, אין עבודה, אין עסקים.
ניסיתם לפנות למישהו, פניתם למישהו בממשלה, ניסיתם לבוא באיזושהי דרישה, יש לכם איזה נציג מטעמכם, מישהו מנסה שם לעשות, לקרוא כל זעקה?
ניסינו, יש כמה אנשים שנסו לעשות הפגנה, אבל לא נתנו לנו לעשות הפגנות בגלל המצב. אנחנו מנסים, אבל אנחנו סך הכל אזרחים קטנים, אנחנו לא יכולים לעשות שינויים. צריך מישהו מהנהגה המקומית שיכול להיות שהוא קם ועושה את המלחמה שלנו. זה לא ייתכן שמקומות אחרים קיבלו ואנחנו נמצאים על האדמות של העוטף. אנחנו שומעים את הצבע האדום, אנחנו שומעים את ההפצצות, אנחנו שומעים את האזעקות, אנחנו שומעים הכל. ואפילו תיירותים, אנחנו יודעים מתי יש אזעקה פה, מתי יש אזעקה שם, אנחנו גם רואים את הכל, ואנחנו לא מקבלים שום מענה. אנחנו לא במצווה.
בואי נשאל כך, בואי נגיד שיש איזה נציג מטעם הממשלה ששומע אותנו עכשיו. בואי תפני אליו, מה היית מבקשת ממנו?
קודם כל הייתי מבקשת ממנו שיבין שנתיבות היא לא שקופה. נתיבות היא ביחד עם כולם באותו מתווה. זה קצת מוזר, 7 קילומטר, 10 קילומטר, זה מה זה שטויות. כולנו נמצאים, צריך לקחת מפה כמה שיותר קרוב לעזה. כל המדינה הזאת בעצם היא עוטף אחד גדול. זה לא משנה, גם בני ברק חטפה, גם, אבל אנחנו חושפים הרבה יותר מכולם. ברוך השם שלא היו נפגעים ולא הגענו למצב לא של סדרות ולא של אופקים, אבל זה לא משנה, אנחנו לא משווים חלילה בין אחד לשני. אבל בתור נציג של הממשלה צריכים לדאוג לכולנו. אם זה עסקים שיתחילו לרוץ ולעבוד ולקבל את הפיצויים שמגיע להם, אם זה שכירים, אם זה, אם רוצים לחזור לשגרה ולהביא בתי ספר, אז שידאגו בבקשה של האנשים יהיה איפה לשים את הילדים, לצהרונים וזה וכולי, ולדאוג באמת לתושבים, מי שצריך פינוי שידאגו לו לפינוי, וכל מה שצריך, אוכל, ביגוד, כל מה שצריך בזמן משבר, לבדוק את המקלטים שהם תקינים, שהמרחבים מוגנים בסדר, שיש מספיק מאבטחים בבתי ספר, כמובן, אם רוצים לחזור לשגרה, אם לא, אז שיחזרו לזום. אבל אני לא חושבת שצריך לעשות כזה דבר ולסכן ילדים ולהוסיע אותם באוטובוסים.
כן. חני גולדשטיין, אני כל כך מקווה שהקריאה שלך נשמעת ושזה ייפול על אוזניים קשובות ושמישהו פה ירים את הכפפה שיתחילו להזיז עניינים, כמו שאומרים, הלוואי, ואני אשמח שתשתפי אותנו. הלוואי ונדע ימים רגועים, שקטים, יפים יותר, ושיהיו אך ורק בשורות טובות. חני גולדשטיין, תודה, מהיר נתיבות. תודה ששתפת אותנו. תודה לך.
אני בהזדמנות זאת באמת מוסרת את תנחומיי למשפחות, ואנחנו מקווים שבקרוב אנחנו נחגוג בבית המקדש יחד עם כל החטופים.
אמן, אמן.
ושיהיה לנו חנוכה באמת שמח.
שמח ומאיר, בעזרת השם, בעזרת השם.
תודה רבה.
תודה, חני. כן, וואו, לא פשוט בכלל. יש לנו דאגה נוספת עם האנשים מבוגרים שגרים ונמצאים מסביבנו. אז עזר מציון דואגת שתבדקו מה קורה עם השכנים שלכם. שלום, בוקר טוב לסגית קולמן, שהיא עובדת סוציאלית, מנהלת את שירותי המעטפת של האגף לסיעוד ותמיכה בקשישים בעזר מציון. שלום סגית.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. את יודעת, סגית, אנשים רבים מחפשים איך לתרום, איך להתנדב בתקופה הזאת. אני חושבת שאין מישהו שיושב בבית ואומר, אני לא יכול לעשות כלום. כי כל אחד, תת, אנחנו בסוף עם אחד, וכל אחד מרגיש חלק. אבל לא כל אחד מאיתנו יכול לעשות הכל. את יודעת, יש לי חברה שהלכה לעבוד בחקלאות, ובסוף היום לך לה לזוז, כל הגוף הכאב לה, כן? מישהו אחר יכול ללכת ללוות בלוויות או בניחום אבלים, או להכין סנדוויצ'ים. אבל כל אחד יכול לעשות משהו. אחים לדלת חשב גם על אותם אנשים שרוצים לעשות משהו. איך נולד המיזם הזה? ספרי לנו עליו. מה זה אחים לדלת?
כן. טוב, אז קודם כל אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת. אני חושבת שבאמת כל אחד יכול לעשות משהו בתקופה הזו ולעזור, ולפעמים דווקא עזרה מאוד מאוד משמעותית יכולה להיות ממש ככה במרחק נגיעה מאיתנו מתחת לאף. איך הגענו לרעיון הזה? אז קודם כל אנחנו עובדים לאורך כל השנה עם האוכלוסייה המבוגרת ומלווים אותה לאורך כל השנה ומנסים ככה לתת איזושהי מעטפת לאנשים. המצרכים הם גדולים ולא רק במצבי חירום. מצבי חירום כמובן שהכל מתעצם, אבל גם בשגרה אני מרגישה שהאוכלוסייה המבוגרת צריכה אותנו קצת יותר, צריכה איזשהו סוג של מעטפת. אנחנו מפעילים קווי חירום בתקופות מהסוג הזה, גם בקורונה, גם בתקופות של מבצעים צבאיים, סופות, אירועים של מזג אוויר, וגם עכשיו במלחמה פתחנו קו חירום. אנחנו מקבלים מאות אם לא אלפי פניות של אזרחים ותיקים, אנשים שנמצאים בביתם וזקוקים לפעמים לכל מיני עזרות, אפילו מאוד מאוד קטנות, שאנחנו, האנשים היותר צעירים, לא תמיד חושבים אפילו, זה לא משהו שהוא עניין גדול בשבילנו, אבל כשמדובר באדם שהוא מבוגר ונמצא לבד בבית, לפעמים הדברים הקטנים האלו יכולים להיות מאוד מאוד
משמעותיים.
מאוד אקוטיים.
כן,
מאוד
אפילו את הולכת למכולת, תדפקי בדלת ותשאלי אם הוא צריך גם משהו, עוד שקית חלב ועוד כמה לחמניות ועשית לו את היום.
לחלוטין, כן. לחלוטין, כן, בכלל אני חושבת שעוד לפני זה אפילו, ברגע שיש מישהו שגר קרוב ודופק בדלת פעם ביום ושואל מה נשמע, אם הכל בסדר, זה כבר אני חושבת נותן איזושהי הרגשה שאנחנו לא נמצאים לבד. יש הרבה מאוד אנשים מבוגרים שהילדים שלהם כרגע מגויסים או גרים קצת יותר רחוק וחוששים להגיע, והשכנים הם האנשים שנמצאים הכי 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 קרוב. וזה משהו שלפעמים באמת יכול לעשות הבדל מאוד משמעותי.
עד כדי הצלת חיים ממש. כן.
לחלוטין, כן, לחלוטין, כן. אם זה בזמן הזכות, ככה אם אתם יודעים שיש איזשהו שכן שגר לבד ונמצא לידכם, ואתם יוצאים לחדר מדרגות, אז לוודא שהוא יוצא, לנזור לו אולי להוציא לו איזשהו כיסא שהוא יכול לשבת עליו. הדברים האלו, אני חושבת שהם יכולים לתת תחושת ביטחון לאדם שהוא מבוגר ומתגורר לבד. קניות לבטח זה משהו שיכול לעזור. אנשים מבוגרים הולכים יותר לאט, מאוד חוששים לצאת עכשיו מהבית. גם עכשיו בימים ש... אני חושבת שהזקות פחתו בצורה מאוד משמעותית ברוב הארץ, ועדיין זה קצת שונה להיות בן אדם בין 20, 30, 40, שהולך רגע למכולת, אם יש הזקה הזו, שנייה רץ והוא מוצא מחסה, לבין בן אדם שמתקשה בהליכה וחושב הרבה מאוד פעמים לפני שהוא יצא מהבית כדי לקנות לחם או חלב.
אז ככה, סגיד, בדקה שנותרה לנו, רק איך זה עובד בפועל? אנחנו צריכים ליצור קשר עם מישהו, או פשוט את אומרת, בואו כולכם תשימו לב יותר.
אז בעצם כמה דברים. קודם כל, לפני הכל, המטרה שלנו באמת להעלות את המודעות, לגרום לאנשים, לפקוח עיניים, לראות סביבה מי נמצא ובאמת להיות שם. זה לפני הכל. עכשיו, מעבר לזה, אנחנו מציעים לכם לבוא ולהתחבר אלינו, תיצרו איתנו קשר, אפשר להירשם אצלנו. אנחנו נותנים מעטפת מאוד מאוד רחבה. הטלפון הוא 1-800-80-20-30. אפשר גם למצוא אותנו בגוגל, תרשמו אחים לדלת עזר מציון, תוכלו לרשום את עצמכם. הצוות שלנו יהיה איתכם בקשר ויחניף אתכם לתוך הרשימה שלנו. יש המון מענים שאנחנו יכולים לתת. הציפייה היא שהשכנים לא ייקחו על עצמם את כל הטיפול באדם המבוגר. אנחנו נמצאים שם לכל צורך שיש. יש לנו מוקד פעיל שאפשר להיות איתו בקשר, ונוכל לתת מענה שהוא מעבר למה שהשכנים מסוגלים לתת.
בעזרת השם.
דברו איתנו, אנחנו כאן ונשמח לעזור יחד איתכם.
תודה.
לאזרחים הוותיקים שנמצאים לבד בבית.
תודה רבה לסגית קולמן. אמן, אמן, אמן. תודה לסגית קולמן, עובדת סוציאלית, מנהלת את שירותי המעטפת של אגף לסיעוד ותמיכה בקשישים בעזר מציון, ובאמת שיהיו רק בשורות טובות. פרסומות חדשות, מיד חוזרים.